שלום וברכה, אנחנו בסדרה ד' בדברי הימים, שמתחילה בדברי הימים ב', פרק ז', פסוק י"א. בסדרה הקודמת דיברנו על תפילתו של שלמה, התפילה המופלאה שהייתה עם חנוכת בית המקדש. ויחד שלמה את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל הבא לב שלמה לעשות בבית אדוני ובביתו הצליח. וירא אדוני אל שלמה בלילה. ויאמר לו, שמעתי את תפילתך, ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. הן אעצור השמיים ולא יהיה מטר, והן הצווה על חגיו לאכול הארץ, ואם אשלח דבר בעמי, כלומר אם באמת כל הצרות הללו יקראו, אם יהיה דבר, אם יהיה בצורת, אם יהיה מכת ארבה או מכה של חגבים, ויחנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים ואסלח לחטאתם וירפא את ארצם. כלומר, אם באמת הם יעשו תשובה ויעשו את הדברים הללו כמו שאמר שלמה דרך המקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא יסלח. ואתה עיניי פקוחות ואוזניי קשובות לתפילת המקום הזה. ואתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אבל כעת, לאחר שהוא מבטיח את ההבטחה הכל כך מופלאה הזאת, הוא גם מתנה את זה. מתנה את זה במעשיהם של ישראל, ובעיקר במעשיהם של מלכי בית דוד. ואתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך לעשות ככל אשר ציוויתיך וחוקיי ומשפטיי תשמור, והקימותי את כיסא מלכותיך אשר קראתי לדוד אביך לאמור, לא יקראת לך איש מושל בישראל. אם אתה באמת תקיים את כל מצוות השם, אם תלך בדרכי השם, אז הקדוש ברוך הוא ישמור לך את הברית שהוא קראת עם דוד. ואם תשובון אתם ועזבתם חוקותיי ומצוותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, ונטשתי מעל אדמתי אשר נתתי להם, ואת הבית הזה אשר הקדשתי לשמי אשליך מעל פניי, ואתננו למשל ושנינה בכל העמים. כלומר, בית המקדש לא יעזור לכם. בית השם לא יעזור לכם אם אתם תעברו על רצון השם. והבית הזה אשר היה עליון לכל עובר עליו אישום. כלומר, אם אתם באמת תפקששו את הדרך ותתחילו לעבוד עבודה זרה, אז בית המקדש יהפך להיות לשממה. ואמר, כל מי שיעבור על פני הבית הזה ויראה את השממה, ואמר, במה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה? ואמרו, אלה שיענו לו תשובה, על אשר עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם, אשר הוציאה מארץ מצרים והחזיקו באלוהים אחרים והשתחוו להם ויעבדום, על כן הביא עליהם את כל הרע הזאת. ואם מקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו, והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אותם, ויושם שם את בני, את בני ישראל. כלומר, אנחנו קופצים 20 שנה קדימה, שלמה המלך מקבל הרבה שטחים מחורם, ממלך צידון, מלך צור, ובונה שם ערים. וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה, כלומר רוצה למלחמה כנגד חמת צובה, ומצליח לנצח אותם. ואת תדמור במדבר, ואת כל הרי המסקנות אשר בנה בחמת. כלומר, שלמה בעצם שולט על כל השטח שהיום נמצא בסוריה, גם חלק ממנו בעיראק, ואיבן את בית חורון העליון ואת בית חורון תחתון, הרי מצור, חומות, דלתיים וברך, כלומר בונה אותם כערים שיכולות לעמוד במצור, הרים מוקפות בחומה עזה, ואת בעלת ואת כל הרי המסקנות אשר היו לשלמה, ואת כל הרי הרכב, את כל הרי הפרשים, ואת כל חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים, בלבנון, בכל ארץ ממלכתו. כלומר, באמת שלמה המלך בונה ערים לאוצרותיו, ערים לרכבים ולפרשים האדירים שיש לו, כל מה שהוא רוצה הוא עושה. וכל העם הנותר מן החיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אשר לא מישראל, מה? כלומר, כל אלה שהם מימי הארץ שלא נעלמו, לא ברחו, לא הושמדו, לא גלו, אלא נותרו כאן בארץ, מן בניהם אשר נוטלו אחריהם בארץ אשר לא קילום בני ישראל, ויעלם שלמה למס עד היום הזה. ומן בני ישראל אשר לא נתן שלמה לעבדים למלכתו, כי הם האנשי מלחמה ושרי שלישה ושרי רכבו ופרשיו. כלומר, מבני ישראל הוא לקח לאנשי צבא. אבל מהשאריות של הכנענים שהיו כאן, מהם הוא לקח לכעבדים. בהם הוא משתמש גם כעבדים לכל הצרכים שלו, למשל לעבודות שהוא עשה בלבנון. ואלה שרי הניצבים אשר למלך שלמה 50 ו-200 ערודים בעם. ואת בת פרעו, העלה שלמה מעיר דוד לבית אשר בנה לה, כי אמר לו, תשב אישה לי בבית דוד, מלך ישראל, כי קודש המה אשר בא עליהם ארון אדוני. אמנם בת פרעו היא האישה היחידה מנשי פרעו, שהכתוב קורא לה אשת שלמה, ככה במלאכים א', כמו שלמשל אצל רחל, כתוב אשת יעקב, אבל בכל אופן, שלמה מרגיש שלא נכון שבת פרעה תשב בבית דוד. הוא מרגיש שכל הדברים שבית דוד, שדוד המלך עשה, כל המבנים שדוד המלך עשה, זה קודש. במיוחד שארון ברית השם בעצם היה סמוך לארמונו של דוד. ולכן הוא בעצם מוציא אותה משם ובונה לה ארמון אחר, לא בעיר דוד. אז העלה שלמות עולות לאדוני על מזבח אדוני אשר בנה לפני העולם. ובדבר יום ביומו, דבר יום ביום להעלות כמצוות משה לשבתות ולחודשים ולמועדים שלוש פעמים בשנה, בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. כלומר, בעצם שלמה מחדש את הקורבנות, אבל הפעם הקורבנות הם פעם הראשונה באותו מזבח מופלא שנמצא לפני ההיכל, סוף סוף בבית המקדש. יש לנו את הקורבנות היומיים, ויש לנו את הקורבנות המיוחדים למועדים המיוחדים של עם ישראל, שלושת הרגלים, וגם לראשי החודשים. ויעמד כמשפט דוד אביו את מחלוקות הכהנים על עבודתם, והלוויים על משמרותם, לעלל ושרת נגד הכהנים לדבר יום ביומו, והשעורים במחלוקתם לשער ושער, כי כן מצוות דוד איש האלוקים. כלומר, את כל ההכנות שדוד המלך עשה, את כל החלוקות שהוא עשה לכהנים וללוויים, את כל הדברים האלה, שלמה המלך כמובן משאיר ומשתמש בזה. ולא שרו מצוות המלך על הכהנים והלוויים לכל דבר ולאוצרות. ותיקון כל מלאכת שלמה עד היום מוסד בית אדוני ועד כלותו שלם בית אדוני. כלומר, באמת, כל מצוות המלך שהתפרשו לאל, כל הדברים הללו בעצם נקבעו לכהנים וללוויים וקוימו בצורה מופלאה. אז הלך שלמה לעציון גבר ולעלות על שפת הים בארץ אדום. וישלוח על חורם ביד עבדיו אוניות ועבדים יורדי ים, ויבוא עם עבדי שלמה אופירה, ויקחו משם 450 כיכר זהב, ויביאו אל המלך שלמה. יש פה באמת מהלך מדהים. שלמה עד עכשיו באמת הולך ומרחיב את ממלכתו, הולך וכובש לא רק מזרח, אלא כובש גם את הרי, את מדינות הצפון, את כל הארץ המובטחת, מה שהיום לבנון וסוריה, ובאמת מצליח בצורה מופלאה, אבל עכשיו הוא הולך גם דרומה, מגיע לאילת, לעציון גבר, ובעצם פותח קו מסחר שמחבר בין אפריקה לבין ארץ ישראל, ודרכה של ארץ ישראל, הוא יכול כמובן להעביר את זה הלאה. מי שמשתף איתו פעולה, או מי שבעצם עוזר לו, זה חירם, שהוא בעצם כמו כל הפיניקים שהיו מומחים תעבורה ימית, מספק לו אוניות ועבדים יורדי דם, ים, ובעצם איתם הוא מספק יכולת לחירם להעביר סחורות מאפריקה דרך ארץ ישראל אל ערי הפיניקים, ומשם כמובן הם יכולים לשווק את זה בכל ערי אירופה. שלמה המלך מקבל הון עתק בשביל הדבר הזה, וחירם כמובן מספק לו את האוניות, כי חירם גם מרוויח רווח גדול מהסיפור הזה. ומלכת שבא שמעה את שמה שלמה, ותבוא לנסות את שלמה בחידות בירושלים, בחיל כבד מאוד, וגמלים נוסעים בסמים וזהב לרוב, ואבן יקרה. ותבוא אל שלמה ותדבר איתו את כל אשר היה עם לבבה. הביקור של מלכת שבא הוא ביקור מפורסם מאוד, היא מגיעה בחיל כבד, באוצרות גדולות, ומדברת איתו בחידות, ויגיד לה שלמה את כל דבריה, כל מה שהיא שאלה אותו הוא ענה לה, כל מה שהיא רצתה הוא סיפר לה, ולא נעלם דבר משלמה אשר לא יגיד לה. ותרם מלכת שבא את חוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכלו, מאכל שולחנו, מושב, עבדיו, מעבד משרתיו, ומלבושיהם, משקב, ומלבושיהם, ועלייתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה בה עוד רוח. כלומר, לא היה עוד ברוח, כלומר, היא באמת התרגשה כל כך מכל המערך הממלכתי הזה של שלמה. ואתה אומר אל המלך, אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא האמנתי לדבריהם, שמעתי את כמה שדיברו עליך, אני לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות, עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי חצי מרבית חוכמתך, כל מה שסיפרו לו לא הגיע לחצי מה שראיתי, יספת על השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אשרי עבדיך, אלה עומדים לפניך תמיד ושומעים את חוכמתך. יהיה אדוני אלוהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסו למלך לאדוני אלוהיך. ברוך האלוקים שבאמת שם אותך כמלך על, 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 על עמך, באהבת אלוהיך את ישראל להעמידו לעולם ויתנך עליהם למלך, לעשות משפט וצדקה. ותיתן למלך 120 כיכר כסף, כיכר זהב, סליחה, ובשמים לרוב מאוד, ואבן יקרה, ולא היה כבושם אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. יש פה מציאות באמת מופלאה. מלכת שבא רואה מתרגשת ונותנת לו בשמים לרוב. אנחנו יודעים שאפריקה זה היה בעצם אוצר בלום של בשמים, והיא נותנת לו כמות אדירה של זהב, 120 כיכר זהב. עכשיו זה באמת מרגש שהיא שומעת את החוכמה של שלמה, אבל לתת טונות של זהב למלך בגלל ששמעת שהוא כל כך חכם, זה נשמע קצת משונה. עוד מעט אנחנו נראה שגם עבדי חירם נתנו לשלמה מתנות, כאן לא מבואר, אבל בספר מלכים מבואר שגם הם נתנו 120 כיכר זהב. יש מי שמבאר שבעצם יש פה מאבק על ליבו של שלמה. שלמה בעצם מחזיק את הקו שמחבר בין אפריקה לבין העולם המערבי המיושב, לבין ארץ ישראל, ומשם אפשר להפיץ את זה לכל ארצות אירופה, כל ארצות הים התיכון. מי שמנסה לשלוט בזה זה חירם, ולכן חירם מספק לו עוניות ומספק לו סכום עתק של כסף, של זהב, טונות של זהב. מלכת שבא מבחינתה רואה בעצם בבדואים שלה, בעצם הציר שיכול להביא לה אושר גדול, והוא זה שבעצם עד אז היה הציר המרכזי, הבלעדי על המסחר בין אפריקה לאזור שלנו, ולכן מלכת שבא נותנת 120 כיכר זהב לשלמה כדי לנסות ולהעביר אותה לכיוון שלה. לא ברור מי בסוף ניצח, אבל שלמה המלך לוקח גם ממנה, לוקח גם ממנו, שלמה המלך לוקח מכולם. וגם עבדי חירם ועבדי שלמה אשר הביאו זהב מאופיר והביאו עצי אלמוגים ואבן יקרה, ויעש המלך את עצי אלמוגים סילות לבית אדוני ולבית המלך, כלומר עושה איזה סוג של מעלות ומדרגות ודרך שהיו עולים בה לבית השם ולבית המלך, וכינורות ונבלים לשרים, ולא נראו כהם לפנים בארץ יהודה. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר הביאה אל המלך, ותהפוך ותלך לארצה היא ועבדיה. ואם משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת, 666 כיכרי זהב, לבד מאנשי אתרים והסוחרים המביאים, כלומר יש פה גם אנשים שמביאים מעלים מיסים, סוחרים שמעלים מיסים, וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה, הרי שלמה כובש המון ארצות, וכל הארצות הללו בעצם מעלים לשלמה מיסים, ועשה המלך שלמה 200 צינה זהב שחוט, צינה זה בעצם סוג של מגן גדול שעשוי אור שנשטח על גבי עץ, וחוזק בדיסקיות או בטסים של מתכת, הוא עשה את זה בטסים של זהב, והוא הקיף את האדם משלושת צדדיו. בדרך כלל במלחמה זה היה איש מיוחד שנשא את הצינה לפני הלוחם, ושלמה עושה לו 200 צינה מזהב מיוחד, זהב משובח, זהב שחוט, שבעצם זה היה זהב שהיה מרוכב ומרודד. 600 זהב שחוט יעלה על הצינה האחד, זה בעצם המשקל של כל זהב שעלה לכל צינה, 600 שקל זהב שחוט, ו-300 מגינים זהב שחוט, 300 זהב יעלה על המגן האחד, ויתנם המלך בבית יער הלבנון. כלומר, אלה היו בעצם מגיני זהב וציני זהב, שהם בעצם היו טקסיים. היה כמובן אפשר להשתמש בהם, אבל קצת חבל להשתמש במגיני זהב, ושמו אותם בבית יער הלבנון, והשתמשו בהם בכל מיני טקסים. ועשה המלך כיסא שן גדול, משן של פילים, ויצפהו זהב טהור, ושש מעלות לכיסא, וכבש בזהב לכיסא, מאחזים וידות מזה ומזה על מקום השבט, ושניים עריות עומדים אצל הידות, כלומר, 12 עריות עומדים שם על שש המעלות, מזה ומזה, ולא נעשה כן לכל ממלכה, כלומר, במעלות שדרכם עולים, במדרגות שדרכם עולים לאותו כיסא מפואר שהמלך יושב עליו, על כל מדרגה ומדרגה יש אריה, שעומד מצד ימין ואריה שעומד מצד שמאל, כמובן פסלים של אריות, ולא נעשה דבר כזה מופלא בשום ממלכה אחרת. וכל משקה, כלי משקה המלך, שלמה, זהב, כל כלי האוכל שלו, הכל עשוי זהב, וכל כלי בית יער הלבנון, זהב סגור, אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה, הכל כמובן מהאושר העצום שהגיע לשלמה המלך. כי אוניות למלך הולכות תרשיש עם עבדי חורם, אחת לשלוש שנים תבונה אוניות תרשיש נושאות זהב וכסף שנהב, שנבים וקופים ותוקיים, ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לאושר וחוכמה. וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן האלוהים בליבו. עד כאן הסדרה שלנו.